אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
מחר נשב כולנו לשולחן החג ונחגוג לא רק את חג מתן תורה, אלא גם את חג הביקורים שהפך סמל של ההתיישבות העובדת, החקלאות הישראלית ואתוס ציוני.
משנים ראשונות ידעו עובדי הבננות ברכה במעשה ידיהם. אידיאליזם ומשקיות בריאה חברו יחדיו, שלא להסתמך על תקציבי המוסדות, אלא לפרוס את המטעים על פני מאות דונמים ולהוציא פרנסה מן האדמה.
בשנים האחרונות החקלאות המקומית עולה לכותרות בעיקר בהקשר של מחירים יקרים מדי, מחסור בחלב, ביצים או חמאה, ונדמה שיותר מאי פעם יש סימן שאלה גדול סביב הצורך בחקלאות מקומית, לא פעם יקרה ולא מספיק איכותית, מול יבוא מהיר וזול שהשפעתו ארוכת הטווח לא מספיק ברורה. רגע לפני טקס הבאת הביקורים, אנחנו שואלים מי צריך חקלאות ישראלית. אני רועי כץ, וזאת הכותרת.
זינוק בתעריפי החשמל, המים והארנונה, כל הדברים, המזון מתייקר, הכל מתייקר.
מעטים היחידים שלא מרגישים את עליות המחירים.
מחירי מוצרי החלב המפוקחים אמורים לעלות באופן אוטומטי ב-16% בתחילת החודש הבא.
בחודשים האחרונים התייקרו משמעותית כמעט כל מוצרי המזון בישראל, וגם בקיץ הקרוב הישראלים ישלמו הרבה כסף על ירקות ופירות. אם אתם חולמים לקחת ענבים לים, תתכוננו להיפרד מכמה עשרות שקלים לכל קילו. הכלכלן פרופסור עומר מואב מאוניברסיטת רייכמן ואוניברסיטת ווריק באנגליה היה לפני שנים ארוכות קיבוצניק. הוא מכיר היטב משני צידי המטבע את הוויכוח הלוהט על החקלאות המקומית. שאלנו אותו, האם עדיין צריך חקלאות בישראל?
וואה, שאלה קשה. צריכים? לא, אני לא חושב שצריכים, אבל אני חושב שרצוי שיהיה חקלאות בישראל.
למה?
כי בסך הכל יש לנו, זה כמו שרצוי שיהיה הרבה דברים אחרים, יש בזה הרבה יתרונות, וגם יש, זה לא, אני חושב שכדאי להבחין פה בין כל מיני פנטזיות לא מציאותיות, שאנחנו יכולים אולי לייצר לעצמנו את כל המזון שאנחנו צריכים, ולא להיות תלויים בעולם למקרה של חרם, לבין זה שכן, יש בסך הכל ענפי חקלאות גם יעילים, שמספקים לציבור בישראל מזון טרי ואיכותי, פחות או יותר. אני, חצי מהפעמים שאני קונה אבוקדו, אני אחר כך מגדף את החקלאים, כי הם עוברים מקשה לרקוב, בלי השלב הקריטי הזה באמצע, שזה ראוי למאכל. אבל בגדול, לא רק זה, גם יש לנו ענפי חקלאות שהם מייצאים, אז זה ברור שיש להם לכן איזשהו יתרון תחרותי, שנכון להיום כבר כפי הנראה לא נובע מסובסידיות ממשלתיות. אנחנו לשמחתי כבר לא בעידן שמדינת ישראל יצאה מים מסובסדים לאירופה.
ואנחנו מדברים על פנטזיות, צריך להגיד שיכול להיות שכל ההגדרה הזאת של חקלאות ישראלית היא לעצמה פנטזיה, שלא נאמר בלוף, שהרי העובדים הם תאילנדים, המיכון הוא אמריקאי, והתערובות נגיד לפרות או לתרנגולות בלולים גם הן מגיעות מחול. אז מה ישראלי בעצם בחקלאות הישראלית?
כן, אתה יודע, זאת שאלה יותר מתחום הפילוסופיה ופחות מתחום הכלכלה. מבחינת הניתוח הכלכלי, אלו נקודות חשובות במובן שלמשל, כשהחקלאים והלובי שלהם מסבירים לנו שנורא חשוב שתהיה לנו עצמאות בייצור מוצרים שונים, אז הזכרת למשל תרנגולות. אז כן, מנקודת המבט הכלכלית, מה זה תרנגולת? תרנגולת זו מכונה. שבצד אחד נכנס מזון, ובצד השני יוצאות ביצים. המזון הזה, הגרעינים, הוא כמעט כולו מיובא. ולכן שאומרים לנו, אנחנו צריכים לחסום יבוא של ביצים כדי להיות עצמאים, תגיד לחקלאים בסדר, נחסום גם יבוא של גרעינים, זה הם לא רוצים כמובן. אז אלו הנקודות הכלכליות החשובות מבחינתי, זה בסוף מדיניות. והאם אנחנו מוכנים להיכנע לקבוצות לחץ שרוצות להגביל את היקף הייצור בישראל של מוצרים חקלאים, כלומר מכסות ייצור, לחסום תחרות על ידי חסימת יבוא, מכסים ומכסות, אבל בסופו של דבר אין שום סיבה להחליט שמדינת ישראל תחליט שחקלאות זה חשוב או לא חשוב, אלא שתחליט שכדאי שיהיה פה כלכלת שוק משגשגת, ולאפשר תחרות ביבוא ותחרות בשוק המקומי. זה מה שהכי טוב לרווחה של הצרכנים.
מה שלומך אדוני? מה שלומך?
חוסן.
חוסן, אתה מרגיש את יוקר המחיה? אתה מרגיש שהמחירים עולים?
ברור מה זה, אנשים אין להם איך לקנוע. אתה יודע איך היה פה הקרמל, איך עבד הקרמל? אנשים פה קנו קניות ועשו קניות כמו שצריך. היום בן אדם בא קונה אחד קישויים, אחד גזר, אחד לימון. אנשים אין להם. אנשים היום הוא לוקח את הכסף שלו ביד, הוא סופר אותו מה הוא צריך לקנות.
בסוף, כשהישראלים פוגשים את החקלאות הישראלית, בין אם הם קונים ירקות, פירות, ביצים או חלב, הם פוגשים חקלאות ישראלית מאוד מאוד יקרה. גם כשהיא מתוכננת וגם כשהיא מפוקחת מחירים, בסוף אנחנו משלמים על זה המון המון כסף.
זה נכון, אז טוב, זה לא צריך להפתיע שחקלאות מתוכננת עולה לנו יותר, וזה לא צריך להפתיע שהחקלאות מוגנת מתחרות עולה לנו יותר. נתחיל עם המתוכננת, אז מטבע הדברים, אם הזכרת חלב, אז כן, היקף הייצור של חלב בארץ הוא לא תחרותי. אתה, אם מחר תחליט מסיבה כזו או אחרת שאתה רוצה להיות יצרן חלב, אתה לא יכול, כי זה כמו חלב, זה כמו מונית. אתה לא יכול להפעיל מונית בלי מכסה להפעלת מונית, מה שנקרא זכות ציבורית, ובאופן דומה יש מכסה לייצור חלב. ובדיוק כמו במוניות, גם בתחום החלב, המדינה קובעת את המחיר שהמחלבה תקנה את החלב מהחקלאי, ואם רוצים שגם הרפתות הקטנות והלא יעילות ישרדו, אז קובעים מחיר גבוה, מה שמאפשר רווחים גבוהים לרפתות הגדולות והיעילות, ובסופו של דבר כמובן שזה פוגע בצרכנים.
פרופסור מואב, אתה לא רק חוקר בכיר ומנוסה מאוד, אתה מכיר גם את הצד השני של החקלאות הישראלית. היית חבר קיבוץ, חבר קיבוץ קליה, היית גם מזכיר קיבוץ קליה. והרבה פעמים בתוך הדיון הזה אומרים לנו, תקשיבו, החקלאים הם מסכנים והחקלאים צריכים לעזור להם במושבים, בקיבוצים, הפיקוח, העובדה שאין שוק חופשי, זה באמת עוזר לחקלאי הקטן בקצה, זה שעובד על הטרקטור או שחולב את הפרות?
בגדול התשובה היא לא. אני רוצה עכשיו לעשות הפרדה מאוד ברורה בין תפקידי ככלכלן, ואתה צודק שהיסטורית גם הייתי לא רק חבר קיבוץ, הייתי חקלאי, אני משך 3 שנים ניהלתי את מטע התמרים בקיבוץ קליה, אז כן, אז יש לי מצד אחד המון סימפתיה לחקלאות, ומצד שני אני חושב שכדאי כמנהל מדיניות, ממשלת ישראל, להסתכל דברים בצורה מפוקחת, אולי להגיד, לגשת לבעיות עם לב חקלאי, אבל עם מוח קר. מבחינת מדיניות, נניח שממשלת ישראל מחליטה מסיבות שונות, לאו דווקא כלכליות, שנורא חשוב פה שיגדלו בננות למשל. איך אחרת נהיה רפובליקת בננות? אז אני ככלכלן יכול להגיד, בסדר, אתם רוצים גדל בננות בישראל, בוא אני אציע לכם איך לעשות את זה בדרך שתמנע נזק גדול מהציבור, או בדרך היעילה ביותר. השיטה של ממשלת ישראל נכון להיום זה חסמי יבוא, שזה בדרך כלל או מכס או מכסה או איסור מוחלט של יבוא, וזה לכאורה תורם לחקלאי, ולא לכאורה בהחלט מייצר גידול מקומי, כי ברור שאם למשל אסור לייבא בננות לישראל, ויש ביקוש לבננות, אז החקלאים המקומיים יגדלו בננות. לשאלתך, האם הם מרוויחים מזה? התשובה היא לא.
או במילים אחרות, באמצעות אמצעי ההגנה המאוד מאוד אגרסיביים שיש לחקלאות הישראלית, בעצם אנחנו הורגים את החקלאות הישראלית, כי אנחנו רואים שהגיל של מי שעוסק בתחום רק הולך ומתבגר, הגיל הממוצע הוא 65, אנחנו רואים פחות חקלאות בישראל, ובעצם כשהמצטיינים לא יכולים להצטיין, והגרועים לא נפלטים החוצה, בהכרח החקלאות הישראלית נכנסת לבינוניות.
ייתכן, אני קשה לי לדעת מה היה קורה אחרת, אני רק יכול להגיד שבוודאי שהיה מוטב כדי ליצור ענף חקלאי תחרותי, זה לחשוף את החקלאים לתחרות ולסבסד בצורה ישירה. שוב, אם נחזור לדוגמת הבננות, נניח שמדינת ישראל נורא חשוב לה שיהיו בישראל מאות דונמים או אלפי דונמים של בננות, אז הדרך להשיג את זה תוך פגיעה מינימלית בציבור, עדיין תהיה פגיעה בציבור כמובן, כי את הסובסידיה מישהו צריך לשלם, אבל זה לסבסד ישירות.
בהיעדר הצדקה הכלכלית לחקלאות מקומית, מדינת ישראל מסבסדת את המגדלים אך באופן עקיף, מסורבל לא פעם ולא שקוף לחלוטין בשיטות ארכאיות שמתאימות יותר לעשורים הראשונים של המדינה. הפתרון פשוט, וכולם כך נדמה מסכימים עליו, מעבר מסבסוד עקיף לסבסוד ישיר, כך שהחקלאים יקבלו סיוע כספי ישיר והמחירים ירדו. או כמו שאמר חבר הכנסת לשעבר רועי פולקמן בדיון בוועדת הכלכלה, כבר באמצע העשור הקודם.
בכל המדינות ב-OECD עברו למודל אחר, שמדברים שם על סובסידיה ישירה ולא סובסידיה עקיפה. וזה לא דגל שאומר, חברים יקרים, אנחנו רוצים לחסל את החקלאות.
זה באופן כללי נכון בכלכלה, אם הממשלה רוצה להשיג משהו, שתעשה את זה בצורה הכי ישירה שאפשר, זה ממזער עיוותים כלכליים. חשוב לנו דונמים של בננות, תשלם לחקלאי על כל דונם. חשוב לך טון בננות, תשלם לחקלאי על כל טון בננות שהוא מייצר. ולא ללכת בדרכים עקומות של חסימת תחרות, או סבסוד של גורמי ייצור, כפי שהיה בעבר, הזכרתי את זה, שהיינו פעם מעצמת קודם, כי ישראל עם, למרות מחסור חמור במים, סבסדה מאוד את המים לחקלאות. סבסוד גורמי ייצור זה דבר מטופש, כי זה גורם לבזבזנות.
בצד השני של הדיון הכלכלי הקר והאכזר, נמצאים החקלאים הישראלים, שמיוצגים במסדרונות השלטון על ידי הלובי החקלאי העוצמתי, שנלחם על מחיר כל ביצה, ליטר חלב וקילו דבש, ומנסה בכל כוחו לשמר את החקלאות הישראלית, פעמים רבות על חשבון הכיס של כולנו. איך מאזנים בין האינטרסים של המגדלים ובין העלות של סלט בישראל? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
בזמן שאתם עושים כושר, סיימתם עוד שני פרקים בספר. חדש באפליקציית עברית, ספרים קוליים. דרך חדשה לנצל את הזמן ולהפוך את השגרה לחוויה מרתקת. אז בואו ליהנות מאלפי ספרים להאזנה שמחכים רק לכם. הורידו עכשיו את אפליקציית עברית ללא עלות ותיהנו מספר קולי ראשון מתנה.
יש משהו בתרבות הישראלית שהמצב רוח הלאומי נקבע לפי מצב הסלט, ועם זה צריך לחיות.
מי שעומד בראש הלובי החקלאי הוא מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, חבר הכנסת לשעבר אבשלום אבו וילן. קיבוצניק מנגבה, שנלחם כבר שנים ארוכות, ובהצלחה לא מבוטלת את מאבק ההישרדות של החקלאים. אבו וילן, באופן כמעט מפתיע, דווקא משדר אופטימיות.
ואף על פי כן נוע תנוע, אמר גלילאו גלילאי, אם אני לא זוכר כבר מי. אבל בסופו של יום, העסק עובד. עכשיו, זה נכון שזה הגיל הממוצע הוא 60 וכמה, אבל אני חושב שעדיין אנחנו מאבדים את רוב השטחים. זה נכון שאת העבודה הפיזית עושים היום עובדים זרים תאילנדים. אגב, גם באירופה זה ככה, גם בארצות הברית זה ככה, בכל העולם הגדול ככה עובד היום. אבל מה שחשוב זה באמת להבין שמבחינתנו גם האחיזה בקרקע וגם נושא המזון, וגם בוא לא נשכח שאנחנו, אני כמובן אומר להם את זה, אני זוכר את מלחמת לבנון הראשונה וגם השנייה, ונגיד בלבנון השנייה התחילו פתאום להפגיז את הנמלים, התחילו לראות גם על שדה תעופה בן גוריון, ואז בוא נגיד, אתה צריך להתחיל להכניס סחורות במזון, ולשמחתנו, בארץ כל המזון הטרי מיותר בארץ, רובו ככולו. מה שלא מיותר זה לא גרעינים, גרעינים רק 13%, 87%, כולל אוכל לבעלי חיים, לא מייצרים פה סוכר, לא מייצרים פה אורז, אבל מבחינת מזון טרי, הכל פה.
אתה יודע, הרבה פעמים, כשמתחילים לדבר על החקלאות הישראלית, ולמה החלב פה יקר, ולמה הביצים פה יקרות, ולמה הלחם המפוקח הוא יקר, ולמה פירות וירקות כל כך יקרים, מיד התשובה היא תשובה לא כלכלית. אומרים לך, הלולדים מול נסראללה בגבול הצפון, מגדלי תפוחי האדמה מול החמאס בעוטף עזה, וגידולי השדה הפלחה של הקיבוצים, הם אלה שמחזיקים את אדמות הנגב. אבל זה טיעונים לא כלכליים, זה טיעונים ביטחוניים, לאומיים. אנחנו בסך הכל רוצים ירקות, פירות, במחירים סבירים, ורוצים שהחקלאים יצליחו להתפרנס. אבל לא רוצים לממן איזה פנטזיה על חקלאות ישראלית.
בו שתי תשובות. התשובה השנייה יותר קלה, שמע, אני רוצה להיות כמו אירופה. ולנו אין מעם על פירות וירקות, ועל כל השאר מעם גבוה, רק 17%. כל אירופה, המעם על פירות וירקות, 5%, 6%, תוריד את זה, כבר חסכת, ירדת זה. עכשיו, התשובה השנייה היא באמת, מה לעשות, ציונית, תראה, דיברת על פחד אמה בנגב, זאת אמת, אתה יכול להביא ג'נקיאדה, שטוחי אדמה, במצרים, יצרים, לא רוצה לפגוע באף אחד וכו', מחירים יותר זולים, אנחנו מייצים חלק מתפחי אדמה, אבל אז תעמוד בפני בעיה, שאיך אתה מחזיק את כל השטחים שבנגב, שהחזקה גם פירושה ריבונות, ואם, איך אומרים אנשי המושבים בגבול הצפון, זרקתם אותנו בשנות ה-60 שמה, לא ידענו איך נראית תרנגולת, זה מה שלמדנו לעשות, ואני אומר לך, אתה רואה את הילדים שלהם, אז א', חלק מהם עובד, וגם אלה שלא עובדים, אתה רואה איך החבר'ה האלה ברובם הגדול, באמת הצליחו בחיים, והסתדרו במקצועות הכי בכירים שיש במשק הישראלי, כל פעם אני רואה את זה מחדש, כלומר, בסופו של דבר, האנשים האלה באמת מחזיקים את הגבול, ואז אם אין להם פרנסה, ועם כל הכבוד לביצים, זה בעצם רק חלק מהפרנסה, אז אגב, אני באמת
אבל
חושב...
אתה כלכלן, אתה יודע, זה טיעון לא כלכלי.
אבל הוא כלכלי
מחזיקים...
במונחים לאומיים. אם לא ישבו אם... שמה, תחזיק את זה רק עם צבא, בוא נגיד, כל התזה הציונית הקלאסית נופלת. ולכן אתה, כדי לחבר את זה, עשה כל מדינה קטנה, שווה לך לשלם מחיר מסוים. אני לפני 10 שנים הבאתי חוברת של 140 עמודים לאוצר, אמרתי, בואו נלך, אתם רוצים כמו אירופה תמיכה ישירה, בואו נקמת את זה, תאמינו, יהיה לכם יותר טוב, לצרכן יותר טוב, גם לנו יותר טוב, להפסיק את הוויכוחים הטיפושים. נגיד לך את האמת, אף אחד לא באמת מרוצה יותר, גם ליברמן זרק 10 דקות התוכנית שלו, נעלם, כאשר ראינו לו את הארצות הכלכליות, לקחנו את הפרופסור מהאוניברסיטה העברית, שיש להם מודלים, אמרנו בוא תראה את המודל, איפה זה מתאזן, איפה זה לא מתאזן, אז הוויכוח היה פה על, על כמה מאות מיליוני שקלים, אנחנו מדברים על טווח ארוך, לא על טווח קצר, אז בוא נראה, בוא, אין שום בעיה להגיע לזה, אבל זה הכל בצורה שלך פה, ואתה יודע, רצים לכותרת הבאה, ועוזבים את זה, בסך הכל, תאמין לי, בידע שיש פה, ובנה, אפשר לבנות מודל כלכלי נטו, קמת את הציונות בתמיכה ישירה לחברה האלה. אגב, זה מה שעשו בסוף עם הביצים, הם דיברו, 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 הריחו אותו ב-12 שנה, ואני אמרתי מראש, למה? כי ראיתי שעד היום, פוליטית, מעולם, כל הגיבורים הגדולים של מדינת ישראל, במשדה הקרב, ומה שאתה לא רוצה עד למטה, לא הצליחו להתגבר על הטיעון הפשוט, אנחנו יושבים פה משנות ה-60, זה מה יש לנו, מדינת פרסים, תקצוי לנו דבר אחר, בבקשה.
שלום וילן, רגע לפני החג, ניגש אליך אדם בסופר, או גברת, והם יודעים שאתה עומד בראש הלובי החקלאי של מדינת ישראל. ואומרים לך, למה הירקות פה כל כך יקרים? למה אני אשלם על קילו ענבים בקיץ הקרוב יותר מ-40 שקלים? למה הביצים פה הם כל כך יקרות? מה אתה עונה להם?
א', בנושא הענבים יש לכם קייס, אבל תלוי מתי. לגבי הביצים, לא מקבל את הטיעון, אבל בוא נעזוב את זה. אבל אני חושב שבוא ניקח למשל עגבניות, מלפפנים, כל הירקות שכל מיני צועקים. יש הבנות לא כתובות, כאשר המחיר עובר את החמישה שקל לקילו, אפשר להכניס יבוא בלי מכס. כל המכס היום, עוד לפני כל הרפורמות, על מלפפונים ועגבניות, הוא שקל לקילו. תשמע, יש לנו דבר מוזר ביותר. הסתובבתי מספיק בעולם. המקום היחידי, שאם מחירי הסלט עולים, זה הופך לידיעה מרכזית בחדשות. תראה לי עוד מדינה שזה קורה. הסלט הישראלי ברוסית, ערוצים ערוצים באים אליי לראיין על מחיר הירקות. סליחה, אתם לא גדלתם על הסלט, מה גם אתם בעסק? כולם בעסק. זה מדהים איך העסק הזה עובד, על, וכולו על מה? בחמישה שקלים לקילו אתה יכול לייבא כמה שאתה רוצה בלי מכס. וקורה שיש מחסור, רוצים את זה. אבל יש משהו בתרבות הישראלית, שהמצב רוח הלאומי נקבע לפי מצב הסלט, ועם זה צריך לחיות.
בסוף אין פה טובים ורעים. החקלאות הישראלית יקרה לכל הצדדים, תרתי משמע. ואם אנחנו רוצים שהילדים שלנו ייקחו שזיפו ענבים לים במקום חטיפים תעשייתיים, כדאי מאוד שהמחירים ירדו והסלט הישראלי יחזור להיות נגיש לכל הקבוצות באוכלוסייה. ולא נשכח גם את הטיעון הציוני והערכי. במקום בו תחרוש המחרשה היהודית את התלם האחרון, שם יעבור גבולנו, אמר יוסף טרומפלדור. ועד כאן הכותרת להפעם. תודה לפרופסור עומר מואב, ותודה לאבשלום וילן, ותודה לכם שהזנתם. אפשר למצוא אותנו בוויינט רדיו, באפליקציה, ברכב, או איפה שנוח לכם להזין לפודקאסטים, אם זה באפל או בספוטיפיי, תשאירו דירוג או תגובה בבקשה. על הדרך, האזינו לפרק נוסף שלנו, למה אנחנו משלמים יותר על החלב. תודה לכל צוות הכותרת, ישי שנרב, שרון קידון, אלי שימוני וגיא סלם. אני רועי כץ, להתראות בפרק הבא.